פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים ורוצות להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו לעבור את הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, המכת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחק, ככה סתם פתאום, כולנו ביחד ובעברית ולא מובן מאליו אף פעם, ובטח שלא בתקופה הסיוטית שלנו כאן עכשיו. אני גם מקווה שתמצאו אולי איזה מזור, איזה נחמה, אולי איזה השייה של מה שאנחנו כל הזמן מתמודדים איתו, ושאתם איכשהו, באמת איכשהו, כמה שיותר בטוב. אנחנו כאן ב-Think and Read Different חזרנו גם לפעילות, אנחנו כבר שוב ממש בפעילות, וזה הזמן גם לדבר איתכם על הסוף שבוע רמב״ם שפינוזה ב-29-30 לחודש הזה, יום שישי דוקטור מיכה גודמן על הרמב״ם, יום שבת. אני יודע שביום שבת אני עושה 8 שעות של שפינוזה, זאת אומרת זה בינג' שפינוזה. מי שנמצא בבין שפינוזה ולא מבין את עצמו כחלק מעצם היש, הוא יכול לבקש מטובל רוזן ואסור את הכסף שלו חזרה. גאולת הנפש, או ניסיון להבין את גאולת הנפש של שפינוזה, וזו של הרמב״ם יום לפני, בסוף החודש, לפחתים think and drink, או thinkdrinkdifferent.co.il. טוב, גאולתי ואותיי. פילוסופיה שאני מאוד אוהב, מי שמקשיב לפודקאסט יודע שזה דבר שככה אני מחבב מאוד. פילוסופיה היא מגיבה לשיחה פילוסופית מצד אחד, כן? זאת אומרת, יום מגיב לדקארט, וקאנט מגיב ליום, ושופנאור מגיב לקאנט, וניטשה מגיב לשופנאור, ואפשר ככה לסרטט איזושהי שיחה של האנשים שהיא לא תלוי זמן, שאנשים שואלים שאלות נצחיות, או לא יודע אם נצחיות, אבל שאלות שמלוות במשך מאות על גבי מאות שנים את המצב האנושי, ומדברים עליהם. אבל פילוסופיה תמיד גם מגיבה לצורך השעה, כן? זאת אומרת, מה שפילוסוף יהודי יכתוב במאה ה-18 בברלין, הוא תהיה שונה ממה שפילוסוף יהודי יכתוב בוורשה ב-41, אם הוא מסוגל לכתוב, או בתל אביב ב-2024. פילוסופיה גם מגיבה לצרכי השעה. ואני אומר את זה כי אחד מהשאלות הלכאורה אלמותיות שאפלטון, סוקרטס ואפלטון ממש מתמודדים איתם, אפילו הייתי אומר שנמצאת בהגות האפלטונית כסוג של אובססיה, היא השאלה של האמת. האם, איך אפשר לדעת מה אמיתי? איך אני יכול להבדיל בין מה אמיתי ללא אמיתי? איך אני יכול לסמוך על טיעון שהוא ידע ולא סתם דעה? כל השאלות האלה, מצד אחד שאלות שהפילוסופיה תמיד המשיכה לשאול, אבל מצד שני באמת שאלות שנבעו מתוך המציאות הפוליטית הספציפית של אתונה הקלאסית במאה החמישית והרביעית לפני הספירה, היות והיא הייתה לרוב דמוקרטיה ישירה. ובדמוקרטיה ישירה, אז יש את אסופת העם, ומגיע אחד שקוראים לו נגיד אלקיביאדס, וכולם אוהבים את אלקיביאדס כי הוא חתיך אש והוא מדבר עם סר והוא נורא שרמנטי, והוא אומר בוא נכבוש את סיציליה ונכבוש את סיציליה, וכולם מתאוהבים בו והם רוצים לכבוש את סיציליה. ואז בא גנרל שבאמת יש לו ניסיון ויש לו איזה אור רוח ופיקחות, אבל הוא קצת ככה נוקשה ומשעמם, וגם הוא מציע משהו, הוא מציע לא לכבוש את סיציליה, זה טעות. מצביעים, הרוב אומר לכבוש את סיציליה, יאללה הולכים לכבוש את סיציליה. זאת אומרת שבמציאות שבה הכל זה משאל עם, שבו הקול של העם הוא זה שקובע בצורה ישירה, דמוקרטיה ישירה, יש משקל ענק ליכולת לשכנע. ובגלל שסוקרטס ואפלטון חיים בשיטה הפוליטית הזאת, שהם מאוד ביקורתיים כלפיה, אז הם חיים בתקופה שמאוד חשוב לדעת לשכנע, ועל כן מאוד קשה לדעת להבדיל בין מי שסתם יודע טוב לשכנע, לבין מי שדובר את האמת ושמחפש את האמת. כן, סוקרטס הדבר, שני השנומות שחשוב לו מאוד לנקות את עצמו מהם במשפט שלו, זה שאחד מהם זה שהוא עוסק במה שאנחנו קוראים לו היום מדע, אבל זה נשאר הציזה, אבל דבר שני זה שהוא הופך את הטענה הנפסדת למנצחת. זה שהוא בעצם מהמורים האלה שקמו בתקופה הזאת, שלמען תשלום לימדו, בעיקר לילדים עשירים, איך להיות משכנעים. סופיסטים, נכון? הסופיסטים היו מורים לשכנוע, הם לא היה אכפת להם, לפחות בביקורת הפלטונית, שאולי יש נוהה במחלוקת, אבל לא אכפת להם כל כך מהאמת, כמו שהיה אכפת להם מללמד איך לשכנע ללא קשר לאמיתות של הטיעון. הם היו מורים לרטוריקה, זה עלה יפה, כסף, כן? זה קצת כמו Ivy League היום בארצות הברית. בגדול מאותם הסיבות, כי אתה בעצם מלמד את הילד איך להצליח באליטה הפוליטית חברתית של התרבות שלו, ואתה מלמד אותו רטוריקה, כי רטוריקה הייתה נורא חשובה ביוון, ובגלל זה כאמור אפלטון וסוקרטס חושבים על האמת. רטוריקה לא רק הייתה חשובה כמובן בדמוקרטיה היוונית, היא מן הסתם חשובה במה שנשאר מהדמוקרטיות הליברליות העכשוויות, וגם אצלנו, כן, אני חושב ספציפית למשל, שמה שמתגלה כחלק מה ככה משבר המזעזע שאנחנו נמצאים, זה שיכול להיות שראש הממשלה שלנו, המנהיג השמש, אור השמש, ביבי, הוא בעיקר כל בס. זאת אומרת, יש לו, אני בן אדם מבריג וחכם שעשה הרבה דברים ראויים גם וזה, אבל נגיד זה 25 שנה שהוא אומר, אנחנו ננצח את החמאס, מנצחים את החמאס, מקים את החמאס, מנצח את החזק, חזק נגד החמאס, אני חזק נגד החמאס, חזק, 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 חמאס, חמאס, ויש לו את הכל בס הזה, 20 שנה שהוא בעצם קשקש בשכל, שהוא מנצח את החמאס ושהוא חזק נגד החמאס, בעודו כאילו מחיה אותו ובונה אותו, בצורה לא ישירה אולי, אבל עדיין. ואם הוא היה מדבר עם כל כאילו צורמני, אז יכול להיות שהמצב היה משקף הרבה יותר תמיד. אני מנצח את החמאס, נגיד אם הוא היה מדבר מצחיק. אם הוא היה מדבר בצורה שהיא פחות משכנעת מאיזושהי סיבה, אם לא הייתה שם את הרטוריקה שלו, וגם בצורה הכי פיזית של הכל בס הזה, אז יכול להיות שהיה ברור לנו שהבן אדם בעצם עובד עלינו. אבל לא, אנחנו השתכנענו, ויכול להיות שנמשיך להשתכנע, בגלל שאנחנו אוהבים קולות בס, ויש לו יכולות רטוריות אילאיות. לכן רטוריקה מן הסתם, זה מה שאני מנסה להגיד, זה דבר מאוד 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 חשוב, אם בעידן הקלאסי ביוון, אם בתקופה הדיגיטלית עדיין, אולי ביתר סט בתקופה הדיגיטלית, ששוב שאלת האמת הופכת להיות כל כך מרכזית. וכדי לדבר על רטוריקה, גבירותיי ורבותיי, אני שמח, מתחגש ומאוד גאה לארח כאן את דוקטור ננה אריאל, גבירותיי ורבותיי, שהיא חוקרת ומומחית לרטוריקה. דוקטור ננה אריאל עשתה תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב בקולנוע וספרות, ואז היא הלכה ממסלול ישיר לדוקטורט, והיא עשתה דוקטורט ברטוריקה, שזה ככה סוג של משהו שהיא ככה הביאה לעולם, האפשרות לעשות דוקטורט ברטוריקה באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף פעולה בפקולטה לאמנויות למדעי הרוח. היא כתבה על המניפסטים, לא נורא מעניין, על מניפסטים, פוסט-דוקטורט בהרווארד בארצות הברית, אצל הסופיסטים. הרווארד, יש את המקום הזה, אולי שמעתם, יש אוניברסיטה כזאת הרווארד. ואז היא עשתה פוסט שני במרכז Mind UK של אוניברסיטת תל אביב. היא חזרה עכשיו כחוקרת ומרצה אורחת בסיינס פו בפריז. היא לא אוהבת את המוסדות המשניים, ננה, היא הולכת ישר ככה לטופ. היא חברת סגל בחירה בפקולטה למדעי הרוח. הספר שלה, על בסיס מחקר הדוקטורט שלה, מניפסטים, כתבים של אי נחת על סף המאה ה-21, יצא לאור בהוצאה של אוניברסיטת בר אילן ב-2018. היא כותבת גם ספרי ילדים. עכשיו תקשיבו, אני קראתי, אני חייב להודות הרגע, אחד מספרי הילדים הכי טובים שאני אי פעם קראתי. כל מי שיש לו ילד, מי נגיד גיל 5 ואילך, תקשיבו טוב, הספר הכי משעמם בעולם, שהוא ספר מדהים, שמסתבר שהוא לא הכי משעמם בכלל, כי הוא נורא 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 מצחיק, שיצא באסיה 2020, הספר הכי משעמם בעולם, ספר ילדים פשוט גדול, ולילדים גדולים גם, כאילו מ-5 ואילך. מה שנקרא מ-5 עד 120. ויוצא בימים אלה ממש, ספר ילדים שני שלה, הסיפור המוזר והלא יומן של פסיק ונקודה, גבירותיי ורבותיי, גם באסיה, יוצא ב-2024, היא כותבת גם בכל מיני מגזינים בינלאומיים, בפסייכה, בפילוסופי נאו, בזמן הזה בארץ, יוצרת את הגרסה הישראלית של המוק, שזה קורס ללמוד איך ללמוד בקמפוס נקודה IL, גבירותיי ורבותיי, ננה אריאל, שלום רב.
שלום, שלום ג'רמי, כיף להיות פה.
תודה רבה לך, ותודה שבאת, ואת יודעת, אני אוהב לקשקש את עצמי לדעת, אבל אני גם אוהב לא פחות לחתוך ישר לברידת צוואר, ובוא נחתוך ישר לברידת צוואר, ובוא נשאל אותך, מה זה ננה אריאל רטוריקה?
רטוריקה. אז בואו נתחיל אולי מהמושג עצמו במקור. זה רטוריקה, זה תורת הנאום שמתפתחת במאה החמישית והרביעית לפני הספירה ביוון, באתונה במיוחד. זאת אומרת, אפשר לדבר על תורת הנאום עוד הרבה הרבה לפני, גם באיליאדה ובאודיסאה, אפשר להגיד שיש נאומים, ובעצם משחר ההיסטוריה אפשר להגיד שהאדם בחברה נאם. אבל זה לא מקרי שהרטוריקה תורה, כן, כתורת הנאום מתפתחת בנקודת זמן הספציפית הזאת, יחד עם הדמוקרטיה האתונאית, שכמו שאמרת, דורשת יכולת דיון, שכנוע. בעצם מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה מחליפה אלימות בדיון. זאת אומרת, במקום שנמנה לנו איזשהו דיקטטור שימלוך עלינו בכוח, או שנהרוג אחד את השני, נדון בדברים, נשכנע אחד את השני, ונגיע להסכמות, הסכמות זמניות, כמובן. לא נגיע לאמיתות. וזה כמובן מה שעורר את קצפו של אפלטון, הרטוריקה כמשהו שלא מוביל אותנו לאמת, אלא מוביל אותנו רק לדעות או סברות זמניות, לדוקסה, הסברה, למשהו שמאמינים בו ביחד ברגע מסוים, אד הוק, וכך מתפתחת הרטוריקה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הרטוריקה היום, אז עד היום, אפשר להגיד שאפלטון הצליח במוניטין הגרועים שהוא נתן לרטוריקה בצורה פנומנלית, כי עד היום מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים על מישהו, אצלו זה רק רטוריקה. זאת אומרת, זה רק רטוריקה, כלומר, זה לא מה, זה לא האמת.
זה רק דיבורים.
רק דיבורים. אז מצד אחד יש את הדבר הזה, יש את השם הרע של הרטוריקה עד היום. מצד שני, כשאנחנו מדברים על רטוריקה כתחום דעת היום, זה דבר הרבה יותר רחב. ואנחנו לא חושבים על רטוריקה, בטח שלא רק כעל מניפולציה או בתור מילה נרדפת לשקר, אלא שהייתי אומר, אני אוהבת לחשוב על רטוריקה היום בתור התורה, תורת ההשפעה. זאת אומרת, מה שמלמד אותנו איך אנשים משפיעים אחד על השני דרך השפה. היו המון הגדרות לרטוריקה במהלך הזמן. תורת השכנוע, תורת הדיבור הטוב אצל קווינטיליאנוס ברומא, כן, יש המון המון הגדרות.
אבל זהו, זאת אומרת, אבל מצד אחד, יחד עם השם הרע שבאמת אפלטון הדביק לסופיסטים, ואני אשמח ככה שתאתגרי את זה, כמו ניטשה, נכון, לפנייך, עדיין רטוריקה הוא תחום משמעותי בחינוך המערבי, בטח שברומא העתיקה, אבל עד למאה ה-19, כאילו זה, נכון, לומדים רטוריקה, כאילו זה כל ילד צריך ללמוד את תורת הנאומים, וצריך ללמוד את הנאומים הקלאסיים, זאת אומרת, עד ללא מזמן זה היה ממש חלק מהחינוך שלנו, למרות אפלטון.
כן, 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 נכון, זאת אומרת, גם בימי הביניים וגם הלאה זה התפתח בתור אחד, אפשר להגיד אחד הענפים הראשונים במדעי הרוח, אולי הראשון, זאת אומרת, אפשר להגיד שזה התחום הראשון במה שאנחנו קוראים לו מדעי הרוח, חלק מההשכלה הרוחנית, האזרחית, הבסיסית של, של כל אדם. מצד שני, במהלך הזמן, ובמהלך שהגיע אולי לשיא שלו עם הרציונליזם, יש איזושהי פרדות בין הרטוריקה כתורת טיעונים רציונלית לבין הפילוסופיה. זאת אומרת, אז יש טוב, הריב הזה הוא ריב ותיק, כן, שאנחנו רואים אותו כבר אצל אפלטונים הסופיסטים, שעוד רגע אולי נדבר עליהם, כי זה באמת מאוד מעניין, והרבה זמן חיכיתי להתווכח איתך על זה, אני לא יודעת אם להתווכח או סתם לשוחח, אבל כן, זאת אומרת, זה היה חלק מהחינוך, אבל אז יש איזשהו מהלך שמשאיר את הרטוריקה בתור איזושהי תורה של סגנון מנותק מטיעון, וזה בין השאר אחראי גם למוניטין הגרועים של הרטוריקה עד היום.
וגם אני חושב, זה דבר שיש טיפה פחות בישראל, אבל בעולם האנגלוקסקסי יש הרבה, נכון, בתיכונים ובאוניברסיטאות, debating clubs כאלה.
כן. זאת אומרת, זה לא ממצא את כל לימודי הרטוריקה, אבל נכון. חלק בפרקטיקה של הרטוריקה, בטח בארצות הברית, דרך אגב, גם בישראל, נגיד באוניברסיטת תל אביב, יש אלופי דיבייט בינלאומיים, זה משהו שהוא מאוד מאוד שכיח.
אז יאללה, תגני על הסופיסטים האלה, ששוב השחרתי את שמם לשווא.
תקשיב, אני רוצה לקרוא לך שנייה משהו מטוויטר, מהשנים האחרונות.
בטח.
אז ככה, ביבי מבחינתי, מישהו כותב, ביבי מבחינתי הוא מעין סופיסט, האדם של המידה של כל הדברים. סך הכל פרוטגורס מודרני. אוקיי, עוד אחד. ביוון העתיקה היו קוראים לאנשים כמו אבישי בן חיים סופיסטים, וגם את התואר הזה לא מגיע לו. עוד אחד, יובל שטייניץ לא פילוסוף ולא בטיח, במקרה הטוב אולי ראוי שיכונה סופיסט. זאת אומרת, תשמע, טוויטר, המאה ה-21, הסופיסטים נראה שהם כאילו חיים בינינו, שהתואר הזה הוא חי, אנשים משתמשים בו, וקראתי עכשיו מהזירה המקומית, אבל בהקשר של טראמפ, כמו שאתה אומר, טראמפ, סליחה, על החיקוי.
אני רוצה להגיד, אני קורא אותך לסדר על הדבר הזה, כי אני בדיוק אתמול, חבר צחק עליי על מילה אחרת שאני, ואני אומר, החברים הישראלים שלי כל הזמן צוחקים איך שאני אומר מילים באנגלית, טראמפ או במבול או זה, וטראמפ זה יותר אנגלוסקסי מטראמפ. אתם הישראלים אתם אומרים טראמפ. עכשיו, נכון. איך אומרים טראמפ? איפה אומרים טראמפ? לפחות טראמפ זה נשמע ליברפודליאני.
לחלוטין, שלא נדבר על זה שכל זה מגיע מקינה לצרפתית שלך, כן? דרך אגב, גם על האנגלית למי שמכיר.
לא, הצרפתית שהיה לפנים האמת. למרות שזה שפתם, לא משנה, רטוריקה מאוד גרועה יש לי בצרפתית.
בטוח יותר טובה משלי. אז בכל מקרה, אז גם על טראמפ ועל יועציו ועל מקורביו אומרים הרבה פעמים סופיסטים בשנים האחרונות. אז זה נראה שהתואר הזה חי וקיים, ואולי שווה להתחיל בלהגיד למה מפתה לעשות את האנלוגיה הזאת, ומה היא אומרת על הסופיסטים, ואז אולי לשלול אותה. דבר ראשון, אפשר להבין את זה, אפשר להבין למה להשוות בין פופוליסטים מחשבים לבין סופיסטים. אם אנחנו לוקחים את הדבר שכולם יודעים על הסופיסטים, או לפחות על פרוטגורס, כן? זאת אומרת, האמירה הזאת, האדם הוא מידת המידה. כל הדברים, לשישנם שישנם, לשינם שאינם, זאת אומרת, מה שהיום היינו קוראים לו רלטיביזם, הרעיון הזה שאין אמת אחת, הכל פרספקטיבות, כן? ולכן, אם כל פרספקטיבה שווה לאחרת, אז גם הפרספקטיבה של הדמגוג יכולה להיות משמעותית לא פחות משל הפילוסוף. נשמע דומה מאוד לפופוליסטים עכשוויים, אם חושבים על דברים כמו פייק ניוז, או אתה זוכר את העובדות האלטרנטיביות של קליאן קונווי, זאת אומרת, זה נשמע ממש כמו סופיסטים, עובדות אלטרנטיביות, זאת אומרת, יש פרספקטיבה שלי, פרספקטיבה שלך וכו', זה כאילו מאפשר לעשות את האנלוגיה הזאת, וגם אני חושבת שאנשים מרגישים צורך באנלוגיה עכשיו, זאת אומרת, צורך במשהו שיוכיח לנו שאנחנו לא נמצאים בעידן פופוליסטי חדש, לא נודע, משהו שלא ראינו בעבר, אלא זה דומה למשהו שקרה אי אז, ואז גם אולי אפשר להתמודד עם זה. אני לא יודעת אם מכירים, אבל את טראמפ ישבו לכל כך הרבה דמיות אחרות. טראמפ. טראמפ. ישבו באנלוגיה למי לא, לקטילינה, הבוגד, להיטלר, כן? באמת, הרבה נפוץ מאוד שעושים אנלוגיות כדי לתפוס את התופעה הזאת. ואחד מהם של הסופיסטים.
תכלס אפשר להשוות אותו רק לטראמפ, טראמפ. זה באמת, it's its own thing, sui generis. מה שנקרא.
נכון, נכון, נכון. חד פעמי, חד פעמי. כן. ובכל זאת אפשר להבין את הדבר הזה. ומצד שני, אני רוצה להציע שהאנלוגיה הזאת היא לא רק שהיא עושה עוול לסופיסטים, אלא שהיא גם לא מאפשרת עד הסוף להתמודד עם התופעות הפופוליסטיות של עכשיו. אז דבר ראשון, מהצד של הסופיסטים. דבר ראשון, מה אנחנו אומרים שאנחנו אומרים סופיסטים? מה זה השם הקיבוצי הזה בכלל? יש חוקרת הצרפתיה ברברה קסון, שאמרה, סופיסטים, כדי להבין את הסופיסטים, זה כמו להרכיב מודל של דינוזאור שעצמותיו כבר נלעשו על ידי אויביו.
וואו, יפה.
אנחנו לא מכירים כל כך את הסופיסטים, יש לנו מעט מאוד מידע עליהם, ורוב המידע הזה מגיע מחברנו אפלטון, המגמתי, המשוחד, שיש לו אינטרסים חזקים ביותר.
יש לו אג'נדה.
יש לו אג'נדה, כן, זאת אומרת, בעיקר בגלל שהמורה האהוב שלו, סוקרטס, מואשי שם ביותו סופיסט, ביותו זה שמציג את הטענה הנפסדת כניצחת, כמו שאמרת קודם. זאת אומרת, אז יש לו סיבה לעשות את הדיכוטומיה הזאת בין פילוסופים לבין סופיסטים. Yeah. ממה שאנחנו כן יודעים על הסופיסטים, דבר ראשון, לא מדובר רק על מורים לרטוריקה, כן, נכון, הם מורים, הם היו מורים שלימדו רטוריקה, אבל לא רק רטוריקה, הם לימדו במובנים הרבה יותר רחבים, אפשר להגיד איך לחיות, אולי משהו שגורם לנו, או לחלק מהאנשים, להשוות אותם לקואוצ'רים ומנטורים של היום, זאת אומרת, אנשים שמלמדים הרבה באופן יותר רחב איך לחיות, אבל לא רק איך לחיות במובן הקפיטליסטי הזה של איך להרוויח, כן, ואיך לשפר את עצמך במובן הפרוטסטנטי הזה, אלא איך להיות אזרח, איך להיות אזרחים בחברה, איך להיות אזרחים בדמוקרטיה, וגם צריך להגיד, הסופיסטים היו הוגי דעות מאוד משפיעים, שיש להם חידושים בהרבה תחומים אחרים, כולל קוסמולוגיה ורפואה ובלשנות, חידושים בבלשנות אדירים, שקשורים למגדר של השפה בין השאר. זאת אומרת, מדובר אנשים קצת יותר מורכבים מאיך שהם מציגים אותם, הרבה פעמים מציגים אותם כמילה נרדפת לדמגוגים, אבל כן. אנחנו יודעים, דמגוגים היו אנשים אחרים, כן? זאת אומרת, דמגוגים
אני, דבר הייתי אחר. הייתי גם אומר, ממש, נגיד, ניטשה מבקש כאילו להחזיר אותם למוקד של הבמה הפילוסופית, כי ניטשה אומר בעצמו, נכון, הם צדקו, המציאות היא פרספקטיביסטית.
נכון.
ניטשה חושב שפרספקטיביזם זה לא בערך רלטיביזם, אבל המציאות היא פרספקטיביסטית, והוא אומר, פרוטגורס צדק, כאילו הוא צדק, אפלטון טעה, כן? אפלטון ניצח אולי במשך תקופה מסוימת בהיסטוריה של הרעיונות, אבל אני גם אומר לזכות של אפלטון, שהאוטידמוס, אני ממליץ לכולם, מי שרוצה ככה לקבל את כל המוחכבות של המאבק כאילו בין סוקרטס לבין הסופיסטים, כי באמת זה קצת הנרקיסיזם של ההבדלים הקטנים, כי הרי גם סוקרטס מנסה לדבר עם צעירים ולשכנע אותם באיזושהי צורה, וגם הסופיסטים, והאוטידמוס זה בעצם שיא הדיון בעיניי בכתיבה הפלטונית של המוחכבות הזאת, כי בעצם הסיפור זה שיש שני אחים שהם אחים, אומרים עליהם שהם הסופיסטים הכי טובים, הם גם לוחמים כאלה, הם שני רסטלרס, אז הם גם רסטלרס, הם גם יודעים כאילו איך מכות כזה להיאבק פיזית וגם להיאבק עם המילים, ואומרים להם וסוקרטס נורא רוצה ללכת לשמוע אותם, והחבר שלו כזה קצת ספק, אומר, לא, סוקרטס מאוד מאוד סקרן ללכת לשמוע אותם, ואז יש סיטואציה שהם נאבקים על איזה נער, כמובן, יש את הנער שהוא נורא יפה, ויש את האחים שמנסים למשוך אותו ככה במשחקים סופיסטיים, ויש את סוקרטס שמנסה למשוך אותו חזרה, ואז יש, והסופיסטים רוצים להראות שהם יותר חכמים בסוקרטס, ובאמת מנצחים אותו בקרב מילולי כזה, באיזשהו שלב, ואפלטון כותב את זה בצורה נפלאה, הוא אומר, מה, אבל סוקרטס, אתה אבן? הוא אומר לו הסופיסט, הוא אומר, אני לא מרגיש אבן, אני בטוח שעוד מעט אתה תשכנע אותי שאני כן אבן. כאילו, הם כל הזמן באיזשהו מאבק כזה, אבל אני כן חושב שניכר גם לאפלטון, שבסוף גם סוקרטס עושה שימוש באסטרטגיות רטוריות. נגיד, אחד מהדברים המעניינים זה שהוא כל הזמן אומר לנער, בסדר, עכשיו הם צוחקים, הם לא רציניים, הם צוחקים. עכשיו, הוא אומר, הם עוד מעט הם יגיעו לרגע הרציני, עוד מעט הם ידברו רציני, עכשיו הם סתם צוחקים, הם עושים משחקי מילים וזה, אבל עוד מעט הם יהיו רציניים. עכשיו, סוקרטס אומר את זה בעודו אירוני, כי הוא יודע שהם לא יהיו רציניים אף פעם, זאת אומרת, גם הוא צוחק. אז אני חושב שיש מודעות לזה באפלטון שגם סוקרטס השתמש בטקטיקות רטוריות.
יכול להיות, ובטח בדיעבד, להגיד שסוקרטס לא משתמש ברטוריקה, זה ממש מגוחך.
כן.
זאת אומרת, להגיד עוד רגע תשכנעו אותי שאני אבן, או אם בפיידרוס הוא אומר, אתם יכולים לשכנע שחמור הוא סוס וסוס הוא חמור, הרדוקציה הזאת לאבסורד, זה ממש, אין ספק שזו רטוריקה.
או כמו שאת אומרת, שהדבר הראשון בערך שהוא אומר, או הדבר הראשון שני שהוא אומר בפסקה הראשונה של ההגנה שלו המשפט, זה להגיד, וואי, איך הם נעמו מדהים, המקטחיגים, וזה מדהים, אני כבר לא יודע מי אני, כן, שחרתי מי אני, אבל הדבר אחד הם שיקחו, הם אמרו שאני נועם גדול, ועוד רגע יסתבר לכם שאני לא נועם גדול כלל וכלל. עכשיו, הוא אומר את זה רגע לפני אחד מהנאומים הכי מפורסמים בהיסטוריה של האנושות, מרוב שזה נאום גדול.
כן, זה ממש הוא עוד יותר, הוא לקח את זה עוד יותר רחוק, והוא אומר, אין לי מילים, אין לי את הקישוטים הלשוניים האלה כמוהם, יש לי רק דבר אחד, אני אומר את האמת.
כן.
ומי עושה בדיוק את אותו דבר? למשל, ידידנו טרומפ, נכון? זאת אומרת, שהוא אומר, אין לי מילים, אין לי רטוריקה, אני שובר את הטלפרומטר.
למרות שהוא אמר,
לא יודעת אם אתה
נכון,
זוכר...
הוא אומר, אבל הוא גם אמר, I've got the best words, נכון? זוכרת את הקטע הזה?
כן, כן,
כן. אבל כן, הוא כאילו, אני on message, אני
אין לי את ההון הזה של האליטה האינטלקטואלית שצברה איזשהו ידע רטורי, אני פשוט, אני אותנטי, כן, זה גם העניין הזה של האותנטיות של הפופוליסט, אני אומר לכם את האמת, איך קוראים לרשת החברתית שהוא מייסד, אמת, truth social, במובן הזה טראמפ הרבה יותר מזכיר את סוקרטס מאשר את הסופיסטים, זאת אומרת, האתוס שלו הוא אתוס אנטי רטורי.
אוי ובוי, כפירה ככה פה. כן, אלוהים שמור.
טוב, עכשיו, ברור שהוא, מה זה דומה? הוא רוכב על אותה רטוריקה אנטי-רטורית, על אותו אתוס של, אני לא רטוריקן, אני לא יודע, אין לי, אני לא ממש בקי ברזי השפה כמו הרטוריקנים, ויש לי לתת לכם רק את האמת, בעוד שברור שסוקרטס עושה את זה, כי הוא אדם שמחפש אמת, וטראמפ לא מחויב אליה. אבל הרטוריקה הזאת היא דומה, יותר דומה לרטוריקה הסוקרטית, מאשר למשל לסופיסטים. ניטשה, שבאמת, אתה יודע, מאז המאה ה-19, יש איזו שיבה אל הסופיסטים מאוד מעניינת, אפשר שנייה לדבר על זה, למה חזרו לסופיסטים ומי עשה את זה, ובין השאר ניטשה. ניטשה אומר, כל התקדמות בתורת ההכרה והמוסר חזרה וחידשה את הסופיסטים. זאת אומרת, הסופיסטים הבינו משהו עמוק על ההכרה ועל המוסר, שכל פעם שיש איזו פריצה דרך, הם חוזרים אלינו. ואחד הדברים שניטשה אומר על גורגיאס, הסופיסט הנודע, זה שהוא... גורגיאס מדבר בצורה מאוד מקושטת, דיבור הגורגיאני שלו, כן? מאוד כזאת מקושטת והמון קישוטים לשוניים ומשהו מאוד מלאכותי. וניטשה אומר, המלאכותיות הזאת של הדיבור מזכירה לנו כל הזמן שיש פה רטוריקה. היא לא מנסה להסוות את זה שיש רטוריקה. ובמובן הזה יש משהו אתי בדיבור של אתי, כן, לא, אתי במובן של ניטשה, זאת אומרת, אתי שהוא לא בדיוק...
יש משהו אותנטי, כן.
משהו... יש איזה יושר,
כן,
יש איזה יושר במובן הזה שהוא מנכיח את זה, שבכל דיבור יש רטוריקה. הוא לא מנסה, כמו נגיד סוקרטס, שהוא קורא לו מבחיל ונוקדני, עולה יותר ביטחון לאפלטון, כן, לדיאלקטיקה המבחילה והנוקדנית של אפלטון, אז הוא אומר, לא, אצל גורגיאס יש את היושר הזה להראות לנו שהשפה היא תמיד, רטורית. אז באנלוגיה הזאת, בין הפופוליסטים החשבים לבין הסופיסטים, אני חושבת שהחוצרי היא נוחה, היא מיידית, אני מבינה למה היא מפתה, אני גם נטיתי, אני חושבת, לעשות אותה לפני שצללתי יותר לעומק אל הסופיסטים, ותמיד הצגתי אותם בתור מין קואוצ'רים עתיקים. אני חושבת שאפשר לחשוב עליה מחדש, ויותר מזה, לחשוב אולי על הסופיסטים. כאילו, מה שאני חותרת להגיד, ג'רמי, זה שאולי הסופיסטים הם קצת יותר מה שאתה ואני עושים, מאשר מה שטראמפ ויועציו עושים. זאת אומרת, זה אנשים שמלמדים אנשים שנמצאים בדמוקרטיה בטלטלה, להבין פרספקטיבות שונות ומתנגשות שתמיד קיימות שם במצבים חברתיים סבוכים שבהם אין אמת אחד.
יש גם לומר שסוקרטס ואפלטון, עם כל זה שהם יוצאים הגיבורים בסיפור, הם האנטי דמוקרטיים.
זה אין ספק, זה בכלל משהו באנלוגיה הזאת נורא 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 מצחיק, כי אם כבר יש מישהו שמאיים על הדמוקרטיה או יוצא נגדה, זה בוודאי לא הסופיסטים, אלא המתנגדים הגדולים שלהם, אז יש משהו
ממש... שכנעת, אבל צדת, זה בעיה איתך, כי בגלל שאת מומחית ברטוריקה, אני צריך לזהר ממך, זה קצת כמו בטים אמריקה, הסרט, careful, she's acting, 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 acting. כאילו, בגלל שאת מומחית לרטוריקה, כשאת משכנעת אותי, אני תמיד צריך לזהר, להגיד רק שנייה, האם אני באמת השתכנעתי, או שננה אריאל עשה את הטחיקים הרטוריים שלה, והצליחה לקשף אותי עם היכולות הרטוריות שלה.
חס וחלילה. דרך אגב, הסופיסטים היו מאוד מאוד מודעים לכוח ההרסני של הרטוריקה.
כן.
אתה יודע, יש את, באמת אחד הטקסטים הכי יפים זה של גורגיאס, גם מעטים שרדו במלואם, שבחי הלנה. עכשיו, שבחי הלנה, גורגיאס אומר, אני הולך עכשיו בנאום קצר לשכנע אתכם שהלנה מטרויה לא הייתה אשמה. יש פה אישה שהוא אשמה בפרוץ המלחמה, הלכה עם, זאת אומרת, הייתה אשת מנלאוס, והלכה עם פאריס נסיך טרויה, ובגללה, כביכול, כמו שיש עם נשים לאורך ההיסטוריה, בגללה פרצה המלחמה. וגורגיאס אומר, אני אציג לכם אוסף של טיעונים שיראו לכם שלא יכול להיות שהיא אשמה. ואז הוא פורס מין רשומון. זאת אומרת, אוסף של תסריטים אפשריים, מתנגשים אחד בשני, אוסף של אפשרויות, שלא משנה עם מי מהם אנחנו נלך, לא יכול להיות שהיא הייתה אשמה. אם היא הלכה בגלל הכוח של האלים, לא יכול להיות שהיא אשמה, כי הכוח של האלים הוא חזק. אם היא הלכה בגלל האלימות, אז מה, תאשים את האדם שיפנו כלפיו אלימות? לא, לא יכול להיות. אם היא הלכה בגלל הארוס, בגלל האהבה, גם לא יכול להיות, כוחו של הארוס כוח חזק. ואם היא הלכה בגלל הרטוריקה, אז גם אז אי אפשר להשים אותה, כי הרטוריקה כל כך חזקה כמו סם. עכשיו, זה נורא מעניין, כי הוא משתמש במונחים שאחר כך על פלטון גם משתמש בהם נגד הרטוריקה, כן. נכון? הרטוריקה מסממת אותנו, היא כמו איזה הלחוש,
כן.
כמו חליל שאנחנו הולכים אחריו ואי אפשר. הם מודעים לכוח של הרטוריקה, והם לעומת הנטייה להגיד שהם מלמדים איך לעשות את הטענה הנפסדת לניצחת, מה שמעניין אותם, או לפחות אפשר להגיד, או אפשר להגיד
נרטיב אחר עליהם,
אפשר להגיד כן, אולי יותר מורכבת, שאומר, לא, הם מלמדים להכיר אוסף של פרספקטיבות שונות.
וגם יאמר לזכותם של סופת הסבבתות.
לאו דווקא לבחור בגרוע ביניהם. לאו דווקא לבחור בגרוע.
וגם אני חושב שאפשר להגיד לטובתם של סוקרטס ואפלטון כאן, שניכר שיש כבוד לפחות לחלק מהסופת. סוקרטס מכבד מאוד את פרוטגורס, כשהוא מדבר עליו, אז הוא רוצה לדבר איתו כשהוא כבר מת, והוא מדמיין אותו, יוצא מהדבר. זאת אומרת, יש איזה כבוד לחלקם לפחות, כאנשים שהיה להם רעיונות שראוי להתמודד איתם. אבל, אבל, אבל ננה אריאל, את בעצם אמרת שאנחנו נראים על תורת ההשפעה. אז בסדר, החזרנו עטרה ליושנה, עשינו, הורדנו את כל הערס הזה שמופנה כלפי הסופיסטים, ודיברנו על איך שיכול להיות שזה לא מוצדק. אם אני הולך שוב למציאות שלנו היום, למחקר על הרטורי, שמן הסתם אולי מתחיל עם אותם סופיסטים, אבל התפתח מאז, ושאת בחוד החנית שלו. מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים להשפיע. איך אני משפיע? איך בני אדם משפיעים היום עם מילים?
וואו, 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 וואו. וואו, מה אתה פותח פה? טוב, תראה. בוא שנייה נתחיל מהבסיס של הבסיס, כן? זאת אומרת, איך הרטוריקה מתפתחת כתורה אחרי הגינוי הזה של אפלטון, דרך אריסטו, אבי תורת הרטוריקה, שמציב את היסודות, והיסודות האלה במידה רבה רלוונטיים עד היום.
אתוס, פתוס, לוגוס.
אמת, 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 אמת. אריסטו מבין, ולהזכירך מדובר באבי תורת הלוגיקה לא פחות, כן. אבל עדיין מבין שהרטוריקה במצבים חברתיים לא יכולה להישען רק על היסוד הרציונלי, אלא שהיא כוללת אוסף של דברים. אין ספק, הצד הרציונלי של הלוגוס, שזה הצד של הטיעון, היה הצד החשוב ביותר מבחינתו. הוא תופס את הנפח הכי גדול בספר שלו על הרטוריקה, או אוסף הרשימות שהפכו לספר שלו, ועדיין הוא מבין שלא פחות מזה, האדם, הזהות, האופי, האתוס, משפיע עלינו, כלומר, איך שאנשים מציגים את עצמם בפנינו, משפיע על היכולת של האנשים לשכנע ולהשתכנע. טוב, אצלו זה יחסית פשוט וקצת אולי נאיבי מנקודת מבטנו. איך אדם ישכנע אותנו דרך האתוס שלו, דרך הדימוי שלו, שהוא אדם טוב? איך? טוב, מבחינת אריסטו, הוא פשוט צריך להיות אדם טוב, נכון? תהיה אדם טוב, תהיה אדם בעל המידה הטובה, אז אתה צריך לשכנע כשאתה בעל המידה הטובה. What you see is what you get, כן? זאת אומרת, אדם טוב יתפס כאדם טוב, ואנחנו יודעים שזה קצת יותר מורכב, אנשים יודעים לבנות את התדמית שלהם בכל מיני דרכים, אבל בכל מקרה, האדם, האופן שבו אנחנו מציגים את עצמנו, הוא קריטי בכל סיטואציה רטורית. ודרך אגב, אולי לא אמרנו, אבל כשאנחנו מדברים היום על רטוריקה, אנחנו ממש לא מדברים רק על תורת הנאום. כן? זאת אומרת, זה לא רק ביבי בכנסת או ביידן באום. זה כל סיטואציה יומיומית של שיחה בין אישית, של מישהו שקם לברך בבר מצווה, של גם דימויים חזותיים. זאת אומרת, זה נמצא בכל מקום. והוא מבין אריסטו, וזה באמת דבר שאני... אף פעם לא צריך להירגע ממנו, שאנשים לא שופטים באותה צורה כאשר הם נמצאים במצבים רגישיים שונים. אנשים שהם כועסים, כואבים, מפחדים, שמחים, לא מפעילים את אותו כוח שיפוט. וזה לא בגלל שאנחנו מטומטמים, אלא זה בגלל שהרגש לוקח חלק בכל סיטואציה רטורית, ואריסטו מבין את זה כבר אז, עוד כל כך הרבה זמן לפני שיש לנו מחקרים בקוגניציה או בפסיכולוגיה, על ההשפעה הרגשית של השפה, הוא מבין, הפתוס נמצא שם. פתוס, דרך אגב, כמובן, זה רגש במובן הניטרלי של המילה. ביוונית, זה לא, אנחנו אומרים היום פתטי, כן, על משהו, כן. לא. פתוס זה פשוט רגש.
אז השילוש הקדוש הזה של הרטוריקה האריסטוטלית, לוגוס אתוס פתוס, כדי שתשכנע, אתה צריך שקודם כל טיעון, לוגוס, אתה צריך לשקף אופי אמין אתוס, ואתה צריך לרגש, או להפעיל את הרגשות הנכונים, פתוס.
אתה אולי צריך קודם כל, או את צריכה קודם כל, להיות מודעת לזה, שהדברים האלה נמצאים שם, בין אם את רוצה ובין אם לא. זאת אומרת, אתה יודע, יכול להיות, לפעמים באקדמיה יש את הפנטזיה הזאת של לדבר מוח למוח. כאילו, אין גוף, אין רגש, אנחנו דרך טיעונים רציונליים, טהורים, נעביר אחד לשני טיעונים. צריך להיות מודעים לזה שזה לא עובד ככה. זה פשוט לא עובד ככה, ובכל סיטואציה רטורית, באשר היא, במינונים משתנים כמובן. טוב, ברור שבנאום ברכה ביום הולדת, אולי הצעד הפתטי, במובן לא שיפוטי של המילה, הצד של הפאתוס אולי חזק יותר לפעמים מהצד הלוגי, כן? או בנאום קבלת פרס נובל לפעמים, אז יכול להיות שהצד של האתוס, או דווקא בנאומים פוליטיים, כשאובמה מציג את עצמו בפעם הראשונה, נכנס לזירה הפוליטית, הנאומים שלו מוקדשים לשאלת בניית האתוס האישי שלו, והאופן שבו הוא מסתנחרן עם האתוס הקולקטיבי האמריקאי, כן? אבל הדברים האלה, השילוש הזה נמצא שם. אז קודם כל, המודעות הזאת, לזה שהדברים האלה נמצאים שם. הרבה פעמים אנשים עושים את הטעות הזאת, זאת אומרת, להתעלם מזה שיש ממד רגשי. וגם להשתעמם, זה רגש. זאת אומרת, גם כשאנחנו משעממים מישהו, אז יש שם רגש, והרגש הזה משפיע על השיפוט. אז זה הדבר הראשון. זה הדבר הראשון אולי, שצריך להתחיל איתו בכלל כל שיחה על איך אנחנו משפיעים אחד על השני.
עם אריסטו. אריסטו הוא הדבר הראשון. ומה עוד? מה עוד? איך אני... אז את אומרת כאילו למשפיען המתחיל, קודם כל תקחה קצת אריסטו. תבין את המחשבה שלו על הלוגוס, האתוס, הפאתוס. יאללה, הלך, עשה, מה הלאה? מה אני, איך אני מתפתח עוד כמשפיען, כמי שמחפש להשפיע במילים?
כן. טוב, אז בואו נגיד אם אנחנו נכנסים לעולם הטיעונים, מה שאמרנו, הדבר הכי חשוב אצל אריסטו, אז לטעון טיעונים טובים ולזהות טיעונים גרועים, זה באמת תורה אדירה, ארגומנטציה, ואולי, גם אם לא ניכנס לזה עכשיו, אז אחד הדברים הכי מדהימים שיש ברטוריקה, ואולי תשובה של הלוז של איך אנשים משפיעים, זה להבין שאנחנו מבינים, ומבינים מטיעונים הרבה יותר ממה שנאמר לנו בצורה מפורשת. אני אקח שנייה אחת דוגמה. לפני כמה שבועות היו הבחירות לעיריית תל אביב, הבחירות לרשויות המקומיות בכל הארץ, נכון? וחולדאי התמודד על רשות העיר, בסוף זכה, ואחת הסיסמות הייתה, תל אביב חייבת להישאר תל אביב. זאת הייתה סיסמה שלה. אוקיי. עכשיו, נגיד, מהבחינה הבלשנית הצרה, המשפט הזה הוא מה שאנחנו קוראים לו בפילוסופיה תיאוטולוגיה, נכון? תל אביב זה תל אביב. זה כמו להגיד, the rose is a rose. תאר לך שהיו אומרים לנו, ורד חייב להישאר ורד. כן? זאת אומרת, אין לזה משמעות מבחינה בלשנית, אולי כשירה יש לזה משמעות, אבל מבחינת, זה לא נשמע כמו טקסט שכנועי. לא נשמע שיש פה טיעון בכלל. אבל כשאנחנו מסתכלים על המשפט הזה, אז ברור לנו שהמילה תל אביב היא לא טריטוריה או עיר או משהו כזה, אלא משהו שמייצג משהו אחר, ושלמעשה במשפט תל אביב חייבת להישאר תל אביב. התל אביב הראשון זה העיר, אבל התל אביב השני זה אוסף של קונוטציות. ליברלית חילונית מגוונת, ואגב, הוא משאיר את זה מאוד עמום, כל אחד יכול להכניס לזה מה שהוא רוצה. כן. עמימות זה דבר מאוד
זה
משמעותי.
זה בעיקר לעודד יציבות ושמרנות מסוימת, וכאילו בוא לא נטלטל את הספינה עכשיו, כי הוא זה הוא. באיפשהו כן. זה, מה שהוא אומר, רון חולדאי צריך להישאר ראש האי. נכון. זה בעצם מה שהוא אומר.
נכון, אבל גם בפנים, מה הוא בעצם אומר שתל אביב חייבת להישאר תל אביב? כשהוא אומר שמרני וחייב להישאר כמו שהוא, זה בהכרח אומר שמישהו מאיים על היציבות הזאת. זאת אומרת, זה עוד משהו שיש שם. זאת אומרת, יש מישהו שלא רוצה שתל אביב כן. תישאר תל אביב, וגם זה פתוח
אני
ועמום.
אגב, אני לא שזה, אני לא תומך, אני רוצה כאילו שיהיו קולות רדיקליים בעיר הזאת, ושאני הרי כמייצג של השמאל אז הוא רוצה שנעיף את השירים לסביון ונשמור תל אביב לאנשים שתורמים לה. אבל עם כל הכבוד, אני לא אומר את זה בקטע רע, אבל אני עוד, אנחנו נרוץ בקמפיין הזה יום אחד. השירים לסביון. אבל אני כן חשבתי שזה סלוגן טוב, זה סלוגן מאוד חכם היה, הרגשתי.
אבל אם אתה שואל למה, כן? בין אם אתה חושב שהוא טוב, ובין אם אתה חושב נתנגד באיזושהי צורה, כן? זאת אומרת, למה? כי דווקא בגלל הפער בין המילים שלכאורה מבחינה לשונית לא אומרות שום דבר, לבין עולם הקונוטציות הכל כך כל כך עשיר. ואז כשקורה דבר כזה, מי שקורא את זה לא מרגיש שהכילו אותו בכפית, לא מרגיש שנתנו לו איזשהו טיעון בצורה ישירה, אלא מרגיש שבנפשו שלו התעורר הטיעון. הטיעונים האלה שנמצאים בנפשנו ומתעוררים בלי שהם נאמרו לנו במפורש, נקראים ברטוריקה כבר אצל אריסטו, אנטיממות, אנטיממה. אנטיממה מילולית זה בתוך הנפש. זאת אומרת, טיעון שנמצא בתוך נפשי, כי אני מסיקה אותו מתוך ההקשר הטיעוני. לא בדיוק לזה אריסטו התכוון, לדוגמה כמו שאמרתי כרגע, אבל כן, זה דוגמה למשפט שמחזיק המון, למרות שהוא אומר כל כך מעט. וזה קצת בתשובה אולי לשאלה שלך, איך אנשים משפיעים. הם הרבה פעמים לא משפיעים בצורות ישירות, לא דרך אמירה מפורשת של מה שהם רוצים להגיד, אלא דרך ההפך, דרך המעטה, דרך להגיד מעט, ושישתמע הרבה.
מעניין, מעניין. מה עם עוד דוגמאות ככה, שמתוך המציאות שלנו היום, שאת המבט המיוחד הזה שלך כחוקרת רטוריקה, את אומרת, וואי, בוא נעצור רגע בדבר הזה, זה דוגמה מופתית לאחד מהאפשרויות, אחד מהאמצעי שכנוע הבולטים ביותר.
אתה יודע, אני אולי באותו קו, לפני כמה שנים, אסף הראל התמודד על עיריית, רשות כן. עיריית העיר מול חולדאי, והוא נתן נאומון כזה, כשהוא הציג את המועמדות שלו, שתמיד אני חוזרת אליו, אפילו בשיעורים. והוא אמר, אוקיי, יש כל מיני ליקויים בעיר, אבל אנחנו ממשיכים להצביע לחולדאי, כי חולדאי הוא ראש עיר מצוין. והוא חזר על זה שוב ושוב במהלך הוידאו, אבל אנחנו ממשיכים להצביע לחולדאי, כי חולדאי הוא ראש עיר מצוין, וככה וככה זה ממשיך. עכשיו, נדמה לך שיש פה מישהו שמשבח את חולדאי, ולמעשה ברור לנו שהוא מוקיע אותו. עכשיו, מי שקצת אפילו מכיר את תולדות הרטוריקה, מכיר את הנאום המופתי של מרקוס אנטוניוס ביוליוס קיסר של שייקספיר, שבו אנטוניוס, מיד אחרי רצח קיסר, למעשה מוקיע את הרוצחים, אבל לא בצורה ישירה, לא בצורה מפורשת, אלא דרך החזרה באמת מוגזמת הזאת, יותר מ-10 פעמים על המשפט, וברוטוס איש כבוד הוא, והם כולם אנשי כבוד. זאת אומרת, הרעיון הזה של חזרה...
אירוניה.
כן, אירוניה, אירוניה, זאת אומרת, הרעיון הזה של להגיד ההפך ממה שאתה מתכוון, אז אפשר לראות את זה בטקסטים הקלאסיים, ואפשר לראות את זה בישראל של שנות ה-2000.
תראי, האם המקום של, של הרטוריקה, בעידן שאנחנו ממש כזה מתחילים, כאילו אני מרגיש שאנחנו התחלנו להגיע עם מצב שבו רואים סרטונים מזויפים, כאילו בפייסבוק פתאום אילון מוסק דוחף איזה תוסף תזונה שזה בכלל לא קשור אליו, הדיפ פייק כאילו הגיע והוא לא הולך לשום מקום, להפך. האם את חושבת שעדיין הרטוריקה המילולית, זאת אומרת תורת הנאום, היא תהיה הכלי מרכזי לשכנוע, או אנחנו כבר בעולם שבו הדימויים, הדיפ פייק, הקמפיינים שנוגעים באופן שמבוסס על מחקר חסר כל תקדים בתגובות שלנו, האלגוריתם הסטני הזה שנשלט על ידי בינה מלאכותית נשגבת מהיכולות שלנו עוד מעט, האם לרטוריקה של נאומים עדיין תהיה חשיבות בתוך הנוף החדש הזה מבחינת טכנולוגית ותרבותית וחברתית?
כן, תשמע, אני חושבת שמשהו אולי דווקא מדהים זה שעדיין בעידן של רשתות חברתיות ותקשורת המונים וכולי, עדיין אנשים נועמים, זאת אומרת, אנשים מועמדים פוליטיים שמציגים את עצמם, נועמים, עדיין נאומים משפיעים, אבל אולי יש פה שתי שאלות שונות. אחת, האם התקשורת המילולית שאלת, זאת אומרת, האם מילים בכלל ימשיכו להיות נוכחות? וזה גם בעידן של בינה מלאכותית, אני חושבת שאנחנו רואים מאוד חזק. מחוללי טקסטים הופכים להיות דווקא, באיזשהו מובן, אנחנו בעידן של טקסטים עוד יותר מבעבר. זאת אומרת, כן. לא יודעת אם ראית פעם לאחרונה חבורת בני נוער ביחד, they don't talk. כן,
כן לא, אנחנו שזה... אני חושב שהדורות הצעירים הם קוראים הכי הרבה אי פעם, הם קוראים אחרת, כן. ואולי לא מה שאנשים פעם קראו, אבל אנחנו כל הזמן קוראים.
לגמרי, זאת אומרת, זה עידן טקסטואלי, אז מילים ממשיכות וממשיכות להשפיע. העניין האחר הוא אולי זה אלגוריתם, מה מייצר את המילים, ופה יש אתה יודע, אתגרים ומחשבות חדשות לגמרי על הרטוריקה, שזה באמת מעניין, אולי בתור התחלה, אתה יודע, אם אמרנו קודם שהאתוס, האופי של האדם, הדימוי שלו, הזהות שלו, כל כך משפיעים ברטוריקה, אז מה עושה מחולל טקסטים? איזה סוג של זהות יש לו? האם יש לו זהות, והאם היא יכולה להשפיע על הרטוריקה?
אגב, בגלל זה אני חושב שזה חלק מהעניין של כאילו מה שנקרא משפיענים, ואני קורא לזה התחייה מהמתים של המחבר, כן? כמו שהיה מות המחבר של ברט, כי אני חושב שבאמת בעידן שאתה לא יכול לדעת אם הטקסטים הם אנושיים או לא אנושיים, אז הדמות, כאילו הבן אדם המשפיען, הדובר, הוא הולך להיות קריטי באיזושהי צורה, כי הידיעה איכשהו שאני יודע שזה הבן אדם הזה שאמר את זה, ייתן תוקף למילים הרבה יותר מהמילים עצמן.
יכול להיות, אבל מה קורה כשאתה מדבר עם בוטים, כשאתה יודע שהם לא אנושיים, פה באמת נפתחות שאלות חדשות.
במיוחד אם זה בוט שניתח אותך ויודע בדיוק איך להפעיל אותך. זאת אומרת, הוא יכול מבחינת הפאטוס, לדעת להפעיל אותך הרבה יותר טוב מאולי שבני אדם יכולים, כי הוא יכול ככה מההיסטוריה שלך ברשת, ממש להבין מה מפעיל אותך.
נכון, זה החשש אולי שיש, זה משהו מאוד מאוד פולשני, שאם אתה יודע, דיברנו פעם על רטוריקה שפונה לאיזה שהם סנטימנטים קולקטיביים, פתאום זה יהיה ממש פנייה לאינדיבידואל, ואולי בצורות מניפולטיביות, אבל גם אם לוקחים צעד אחד אפילו אחורה, אתה יודע, יש עכשיו ממש כזה ממש ויכוח מאוד גדול על עניין ה-biases של האלגוריתמים, שבגלל שהאלגוריתמים היו מאוד מכוונים, גם בתמונות, אבל גם טקסטואלית לכיוון של, נגיד, אנשים לבנים, זאת אומרת, היו שואלים את האלגוריתמים, תראה לי תמונה של אדם פרודוקטיבי, ו התמונה האוטומטית שהוא היה מראה זה אדם לבן, זאת אומרת, היו סטריאוטיפים.
כן.
אז עכשיו, מה שקורה,
כאילו אלגוריתם גזעני, כאילו.
ועכשיו קורה דבר מטורף ששמעתי לאחרונה, שג'מיני, בינה מלאכותית, שואלים אותה, נגיד, תראה לי את האבות המייסדים, והוא מראה אנשים שחורים, או אנשים עם מסכות שחורות. זאת אומרת, אז
כן, או גם, או חיילים נאצים, והם עושים אותם אינקלוסיב, שיש שם פתאום אנשים שחורים, או אנשים הודים, שהם חיילים נאצים.
כן, עכשיו, אז למה אני אומרת את זה? שגם אם אתה לא יודע, גם אם אין אדם עם שם וכתובת בצד השני, מתוך ההנחות שאתה מחלץ, מתוך הידע שלך על העמדות שהאלגוריתם מגיע איתם, יש לו בכל זאת זהות. נגיד, יכול להיות אלגוריתם ווק, זה בדיוק האשמה. כי האלגוריתם הזה מייצג איזשהו סנטימנט מסוים שהוא קולקטיבי. אז גם אם אין אתוס במובן האינדיבידואלי, כמו שחשבו היוונים, אז יש אתוס.
תגידי, כשמלמדים קורס מבוא לרטוריקה, אז אתה יודע, אנחנו כבר שומעים, כי אני מרגיש שיש פה איזה שני, אנחנו על שני מסלולים, אנחנו במסלול אחד שאפשר כאילו פשוט לנתח רטוריקה, ואז אריסטו במובן הזה הוא עכשווי, כן? מלמדים לוגוס, אתוס, פאטוס, כל מיני טכניקות, אירוניה וכו'. ואני מניח שאת גם מלמדת את ההיסטוריה של הנאומים הגדולים, ונכון, כאילו, מה את מלמדת? זה מה שרציתי לשאול.
צרה גדולה מאוד, צרה גדולה מאוד, בגלל שבסמסטר אחד צריך לעשות איזשהו מישמש. זאת אומרת, כן, לתת איזשהם יסודות היסטוריים, אז אנחנו לומדים כמה שיעורים על יוון ורומא, שיעור אחד מסכן על רומא, שזה דווקא פרק האהוב עליי, קיקרו וכו'. באמת, הרטוריקן הגדול ביותר בהיסטוריה.
כן? קיקרו?
לפחות מבחינת המוניטין, כן.
אני לא, אבל מבחינתך, מי הרטוריקן הכי גדול בהיסטוריה מבחינתך, ננה אריאל?
תשמע, קיקרו מועמד לא רע.
הוא מועמד לא רע.
כן, כן, כן. אני אוהבת נאומים בדויים, לדעתי, נגיד, נאום אנטוניוס הוא באמת אחד העשיים, כן, אבל לא, אבל קיקרו באמת קשה להתחרות איתו.
אני חושב שמרטין לותר קינג הוא אחד מהגדולים.
נכון, נכון, נכון.
ברמה היסטורית.
כן, ויש גם אחרים. יש את נאומי פרס נובל נפלאים של טוני מוריסון למשל ושל אחרים, ויש כמה, אבל אז אנחנו לומדים, כן, אנחנו לומדים באמת את היסודות, את הוויכוחים בין אפלטון לבין הסופיסטים, ואת היסודות של אריסטו וקצת רומא, אבל אז אנחנו עושים את החטא הגדול של מדעי הרוח הידוע, אבל לפחות אנחנו מודעים לזה, עוברים מהקלאסיקה למודרנה ומדלגים על ימי הביניים וכל השאר. כן, זאת אומרת אם היה אפשרות,
פויה ימי הביניים, פויה.
כן, אוי ואבוי, עוד שהייתה שם באמת חשיבה מרתקת על רטוריקה בהקשרים תיאולוגיים ואחרים, אבל זה לא משהו שאני מלמד, זה גם ממש לא משהו שאני מומחית בו, אבל אנחנו עוברים לתיאוריות מודרניות של רטוריקה, שקשורות לבניית העצמי, שקשורות לז'אנר ומדיום ברטוריקה. איך רטוריקה מתארגנת מחדש במדיום, בסוגים אחרים של מדיה, כן? למשל דרך הצילום, דרך תקשורת המונים, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו לא יכולים לוותר עליהם, ולכן זה פחות או יותר, המהלך הצער, למרבה הצער.
אם אני צריך לבקש ממך לבחור את הרטוריקן או את הנאום הכי טוב בשפה העברית, או בתרבות העברית, או בתרבות הישראלית, מה עולה לך? מה מבחינתך זה דוגמה, זה כחוקרת רטוריקה, מופת של רטוריקה בשפה העברית?
זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אני מהססת עם המחל התהילה, כן? זאת אומרת, זה כס כזה קשה. אבל אני ישר אסוציאציה אינטואיטיבית הולכת לתנ"ך, זאת אומרת, אולי קינת דוד, אולי נאומים אחרים.
אני משום מה חושב על בגין. יהודים, פולנים, מזרחים, אשכנזים. יהודים, יש איזה נאום ככה מאוד מוצלח.
נועם אדיר, נועם אדיר.
כן, בגין היה נועם טוב.
כן, זאת אומרת, נגיד, בתגובה באמת ל... לנאומת צ'חצ'חים, יש שם את הנאום שלו בכיכר, שממש נאומים מאוד מאוד דמגוגיים, צריך להגיד, מאוד...
מה זה דמגוגיה בעצם? בואי ניכנס לזה שנייה. למה את אומרת דמגוגיה ומה זה רוצה להגיד?
נגיד במקרה הזה הספציפי של נאום בגין שם בכיכר, שאומר, אתמול עמדו פה אנשים עם דגלי, היום עומדים פה בכיכר, סליחה, אנשים עם דגל כחול לבן, כן? זאת אומרת, דגל כחול לבן. אתמול עמדו פה בכיכר, סליחה אם אני לא מצטט נכון, אוסף של אנשים עם הדגלים האדומים. ומי זה האנשים עם הדגלים האדומים? האנשים שמייצגים את הקומונציזם, שהגיעו מהקיבוצים, כן? זה האליטיסטים, אתה יודע ש...
הוא אמר את הביטוי שם קומונציזם?
קומונציזם.
מה את אומרת? כן. שובון.
כן, אבל... שים לב למה בכל זאת, עוד יותר פה מדויק. הוא לא אמר, אנשי הקיבוצים הם קומונצים. הוא אומר, האנשים שהניפו את הדגלים, סליחה, צריך לדייק. הדגלים מייצגים את הקומונציזם, לא האנשים שהניפו אותם. אז אם לחזור שוב לעניין הזה של מה אומרים ומה מסיקים ממה שאומרים, אז כאילו הוא לא אמר שיש פה אוסף של אנשים שהם נאצים, yeah. אלא שהאנשים שהניפו את הדגלים, והדגלים הם קומונציים, אז אתה אמור להסיק לבד, להגיע לבד למסקנה. אבל זה בדיוק העניין, אתה כאילו לא אמרו לך את הדבר הבאמת חריף הזה, אבל הגעת למסקנה הזאת בעצמך.
אם מדברים על הבסיס שלנו, על סיינפלד, בום 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 בום, על ביבוש, ראש ממשלתנו, נגן הבס הגדול, בכמה שבועות האחרונים הוא אמר משהו, גם זה היה חתיכת רטוריקה מבריקה כזאת, מפחילה באותו הזמן, אבל הוא וזה אמר, אתה יודע, אני תמיד אוהב, עכשיו הוא יש פחות ככה מהמסיבות עיתונאים, אבל אני מאוד תמיד אוהב את השאלה של ערוץ 14, כי זו שאלה שכנראה הוא מוכן אליה, אז זה כאילו מה שהוא רוצה לשחק כספונטני, כשזה בעצם לא כל כך ספונטני, השאלה המוזמנת, זאת אומרת, זה הכי מעניין לבדוק מה השאלה המוזמנת, והשאלה המוזמנת הייתה, זה מדברים באמריקה, מדברים עם היריבים שלך כבר על היום של אחרי, ומדברים איתם על מדינה פלסטינית וכו', ואז הוא כאילו חושב, ובהפסקה דרמטית, הוא בא, מה בעצם הם אומרים, כשהם אומרים יום אחרי נתניהו, הם אומרים, זה יום אחרי רוב אזרחי ישראל. ואני חשבתי שזה, שוב, צערנו הגדול, הנסיך המקביליסטי הזה, הוא באמת... לנהל מדינה הוא פחות יודע או רוצה לעשות, אבל זה מבריק, כי בעצם זה אומר, מצד אחד כל מה שהוא אומר זה שיום אחרי נתניהו זה היום אחרי רוב אזרחי ישראל, כי כרגע באמת הוא מייצג, או לפחות יש לו קואליציה שהצביעו עבורה רוב אזרחי ישראל, אז הוא אומר, אני בעצם, כן, מה שרוב אזרחי ישראל רצו, אז יום אחרי זה יום אחרי, אבל זה גם אומר אחרי המבול, כן. כאילו זה גם סוג של איום, אם אני לא אהיה כאן, אז רוב אזרחי ישראל לא יהיו כאן, כי הולכת להיות פה שואה.
כן. זה באמת כמות הכשלים שיש במשפט אחד, כאילו תמים.
זה דווקא במובן של, אני משבח את היכולות הרטוריות שלו.
כן, כן, לא, אני אומרת כשלים...
כי יש פה משהו שגם אתה אומר, אתה יכול להגיד לו, כל מה שאמרתי זה שאני מייצג את הרוב, יום אחריי זה יום אחרי הרוב.
כן, כן.
אבל הסובטקסט זה שיום אחריי, אין פה מדינה ויש פה שואה, כאילו.
כן, 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 כן. לא, כשאני אומרת כשלים, אז זאת אומרת, כשלים בטיעון הם כן, סוגים שונים כן, של מניפולציות. כן.
מניפולציות
הם, דרך
פה.
אגב, הם לא בהכרח פסולים, אבל לכן אני אומרת שנייה, כשלים כמונח מקצועי, כן? אז נגיד, דבר שהוא עושה שם איש קש. איש קש זה אומר להגיד משהו שמישהו אחר אמר, כאילו לייצג את דבריו, אבל בעצם לייצר איזשהו דחליל שאומר משהו אחר שטוב לענייניי. זאת אומרת, אז הוא אומר, מה הם בעצם אומרים? זה הנוסח הזה שתמיד של הם בעצם אומרים ש... אז הם בעצם אומרים שאני מדברר את מה שהם אומרים, אני פשוט עושה לזה פרפרזה שנוכל לחלוטין לי, שזה אומר כאילו, מה זה אומר היום שאחרי? האם זה מה שהם התכוונו? אני לא חושבת, כן? אבל כן. זה מה שהוא אומר. וכמובן, מה שאתה אומר, איזושהי פנייה סמויה על הפחד, כאילו, סוג של באמת איום מרומז כזה שלא כדאי לכם, וזה באמת משהו שהוא עושה באופן מאוד עקבי, שכנוע דרך פחד, וזה באמת דבר עתיק.
הסיינפלד שלנו, בום, 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 בום. לא, הבאס, באמת הכל באס, הכל באס, זה כאילו, זה הרבה מהסוד של הרטוריקה הנתניהווית. אם הוא היה מדבר בקול צפצפני, אני חזק נגד החמאס, אני הולך לנצר את החמאס. אם הוא ב-20 שנה הוא היה ככה מקשקש, אז יכול להיות שהוא היה פחות עובד לנו בעיניים.
דרך אגב, באמת, ההשפעה של הכל היא דרמטית. בפודקאסט זה מעניין לחשוב על זה, מה קולות עושים, אבל בס, ובאמת מחקרים מראים בצורה די מרשימה שיש
אנשים. בום, 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 בום.
כן, להשתכנע מזה. לימור לבנת פעם סיפרה באחת התוכניות שהיא הנמיכה בכוונה לאורך השנים את הקול שלה לכל בס. יש את הסיפור שלה, איך קוראים לה
יזמית הייטק, שמסתבר שהיא הייתה שרלטנית, שמחל לעולם את הקטע הזה שאפשר לעשות בדיקת דם בטיפה, וכאילו היא הייתה כוכבת, ואז מסתבר שזה הכל היה סוג של בולשיט. שכחתי את השם שלה.
כן, כן.
וגם היא דיברה, עשתה קול הרבה יותר נמוך, וכאילו יש הקלטות כזה שפתאום יוצא לה הקול הטבעי שלה.
כן.
מתוך הנחה שקול נמוך, כאילו זה עובד לנו.
טוב, תשמע, עם נשים וגברים זה באמת...
תראה, לא, ואני רק אגיד שבמקרה של ביבוש, כנראה שבאמת יש לו את הקול בס. פשוט חבל שהוא לא שר, כמו נגיד שהוא לא עוזב פוליטיקה ונהיה סוג של ברי ווייט ישראלי, you're my one, my everything, וזה שיעשה מוזיקה. אני רוצה לדעת קצת על נוגדנים, כי הרי מצד אחד את חיה את הנאומים הגדולים, ואת קיקרו, ואת שייקספיר, ואת הדברים, ואת האופן שבו הם מפעילים אותם וכל, אבל... אנחנו באמת צריכים נוגדנים, אנחנו צריכים לדעת לעמוד אל מול יכולות רטוריות סוחבות. מה עם הטיפים שלך מהנקודת לא ההתקפית, אלא ההגנתית?
כן, כן, כן. דבר ראשון, זה עיקר מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, אתה יודע, ברטוריקה יש תיאוריה ויש פרקטיקה, נכון? אפשר ללמוד להיות רטוריקנים, אבל רוב מה שאנחנו עושים זה מנסים להתגונן מטיעונים גרועים וממניפולציות ולזהות אותם בתור התחלה. אז אני חושבת שיש אוסף של כשלים שאם מכירים אותם ויודעים לזהות אותם, זה יכול לעזור. נגיד, בוא ניקח את הקלאסי שכולם מכירים, אד הומינם, נכון? פנייה על האדם וטיעון כנגד האדם במקום הטיעון כנגד העניין, שזה לא תמיד דבר פסול, כן?
זהו, זה,
לא
זה דבר מעניין פסול, אדומינם, כי באמת אדומינם זה נגיד, אם כן. בא אל תיכוניסט כן. ונותן לי טיעון, הוא אומר, ג'רמי, למה אתה אומר ככה? ואני אומר, מה אתה מבין את המן 15? אז הוא יכול להגיד, תתייחס לטיעון, לא אליי.
בדיוק.
אבל אז נגיד באמת ניטשה שם, כן. הוא תמיד אומר, לא, מאוד מעניין לדעת מי הבן אדם שטוען, ומה, איך הטיעון משקף את הפרטיקולריזם, כאילו את התכונות אופי הפרטיקולרי שלו ואת האינטרסים שלו.
כן. דבר ראשון, כשאנחנו אומרים כשלים בטיעון, זה מונח מאוד מתעתע, כי הוא נורמטיבי והוא מרמז על איזשהו גינוי, נו, השתמשת בקשל נו, זה הרבה יותר מורכב מזה, ואנחנו צריכים, גם כשאנחנו חושבים על הדברים האלה שנקראים כשלים, תמיד לשאול כמה שאלות על זה. מי מדבר, באיזה הקשר, מתי, אל מי, ולמשל במקרה של אד הומינם, השאלה שתמיד צריך לשאול, לפני שאומרים את הנו, זה האם האופי רלוונטי לטיעון, זאת אומרת, ובאיזו מידה של רלוונטיות? האם הזהות רלוונטית? האם אין לגיטימציה לאדם להתבטא בעניין מסוים, למשל, בגלל שהוא מגיע מזהות, מהזהות הלא נכונה, זאת אומרת, אדם לא יכול, נגיד, לטעון איזושהי טענה שמגנה מבחינה גזעית על גזע מסוים, בגלל שהוא לא מגיע מהגזע הזה, זאת אומרת, במקרים כאלה זה עשוי להיות מאוד, מאוד בעייתי. עכשיו, יש גם דרכים להעריך את הרלוונטיות הזאת. נגיד, יש אד הומינם שהוא פוגעני, שזה אומר, אוקיי, נגיד, כמו התיכוניסט הזה, זאת אומרת, לא למדת, או אתה נמוך, או גבוה מדי, כן, זאת אומרת, זה ברור שהוא לא רלוונטי. ויש מקרים אחרים, למשל, האד הומינם שנקרא טוקווקווה, אתה בעצמך, שמצביע על צביעות. ואז צריך להתחיל לשאול, ואז אפשר לפתוח על זה שיחה. האם למשל ארצות הברית אסור לגנות אותנו על יציאה למלחמה בגלל שהיא בעצמה נקטה באמצעים דומים בעיראק למשל? האם מישהו שעכשיו הייתה בצרפת...
דוגמה טובה זה חברינו אלדד יניב, ש... היה בתשיעי באב, שהוא בעודו כותב בטוויטר שאנשים שיוצאים למסעדות, אנשים פתחו בצורה ככה הפגנתית, פתחו מסעדות בתל אביב, ואנשים הלכו לאכול במסעדות בתל אביב, ובעיניי אגב זה סבבה לגמרי, אני דווקא נפתח לי התיאבון גם באותו הערב, אבל בעודו כותב בטוויטר שמי שיוצא לאכול בתשעה באב זה דבר שלא יעשה, וזה הוא במסעדה. זאת אומרת, אז אני מרגיש שאתה כן יכול להגיד אדומינם, אתה יכול להגיד, אלדד יניב, you fucking fuck.
אתה בעצמך במסעדה, איך אתה יכול לצאת נגד? או עכשיו הייתה בצרפת מישהי ש... אני לא זוכרת, נראה לי שרת החינוך החדשה או משהו כזה, שאמרה, זאת אומרת, קידמה את הרעיון הזה של חינוך ציבורי, בעוד שילדיה נמצאים בחינוך פרטי. אז איך את יכולה לקדם חינוך ציבורי בעוד ש... אבל זו שאלה, זו שאלה.
איך אתה יכול לקדם אחריות אקולוגית כשאתה במטוסים פרטיים כל הזמן?
אז תראה, אבל מבחינה פורמלית, הרעיון שמישהו מתנהג אחרת ממה שהוא מטיף לו, כאילו...
זה לא אומר שמשהו מטיף לו לא נכון.
זה מבחינה פורמלית,
זה אומר שהוא לא דובר טוב למטרה הזאת.
זה אומר שהוא לא דובר טוב למטרה הזאת, וזה גם אומר שאולי אני קצת מטילה ספק ב... אתה יודע, או בכישורים שלו, או בכוונות שלו, וזה כן משליך לגבי הטיעון, ולכן זה מקרה טיפה יותר מורכב מהאדומינם הפוגני הזה. יש עוד מקרה שהוא עוד יותר מובהק של אדומינם של הרעלת בעירות, שלמשל אני מזהה שלמישהו יש אינטרס מאוד חזק להגיד את מה שהוא רוצה להגיד, למשל כשמישהו נגיד מקדם איזושהי תרופה מסוימת, ואתה יודע שיש לו מניה בחברת תרופות הזאת, אז אתה יכול להגיד, רגע, אתה לא יכול לקדם את התרופה הזאת כשאתה בעצמך חבר בבורד או whatever, למרות שהקידום של התרופה יכול להיות נכון מבחינה טיעונית ומוסרי וצודק, כן, זאת אומרת, אז אלה מקרים, נגיד, צריך להתחיל להכיר את המניפולציות הפוטנציאליות האלה, ולשאול את עצמנו באיזה מקרה הם באמת מניפולציות, ובאיזה מקרה הם יש הצדקה להשתמש בהם. או נגיד, יש את הדבר שאנחנו קוראים לו פנייה לסמכות. אוקיי, זאת אומרת, למה לא להפעיל תחבורה ציבורית בשבת? כי הדת אמרה, או כי הרב אמר, כן? זאת אומרת, זה נימוק טוב לא כל כך, נכון? כי זה נתלה בסמכות חיצונית. מצד שני, במקרים מסוימים, אתה יודע, אתה רוצה לקחת תרופה, למה כי הרופא אמר, ואין לך שום דרך בעצמך לבדוק האם התרופה הזאת טובה או לא, אז אתה רוצה להתעלות בסמכויות. באקדמיה אנחנו הרבה פעמים, אתה יודע, עובדים דרך הפניות למחקרים אחרים שאנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו. זו פנייה לסמכות מבחינה פורמלית, אבל אנחנו מקבלים את הרעיון הזה שזה ככה צריך להיות. או אם אפשר לחשוב על פנייה לרחמים, שכנוע דרך רחמים. תקבל את הטיעון שלי כי אני מסכן, או כי מישהו אחר
זה,
מסכן.
אגב, סוקרטס תמיד אומר, הייתי יכול, אני אומר, זה הרגע הפולני באפולוגיה של סוקרטס, שהוא תמיד אומר זה כמה פעמים, הוא אומר, הייתי יכול לדבר על הילדים שלי שהם עדיין צעירים והם עדיין צריכים את אבא שלהם, הייתי יכול לדבר, אבל אני לא אעשה את זה, כי אני פונה רק לאמת. עכשיו, מצד אחד יש במשהו קצת פולני, הוא כן מכניס את הילדים, ומצד שני הוא כל הזמן אומר, אני לא פונה לרחמים, אני פונה לאמת.
כן, כן. עכשיו תשמע, והאם, אבל אולי יש...
אולי זה לגיטימי.
אולי יש מקרים שבהם, כשנגיד אדם חלש מבחינה חברתית, רוצה לשכנע גוף חזק, יכול להיות שפנייה לרחמים היא, אמרנו רגע שהוא חשוב ברטוריקה, היא יכולה להיות במקרים מסוימים לגיטימית, מתבקשת.
כן, גם מוצדקת מוסרית.
כן, זאת אומרת,
מעניין, כי מה שבעצם, אני מעניין אותי, התשובה שלך מאוד מעניינת, ננה, כי מה שאת בעצם אומרת זה... כל הדברים האלה שלרוב אנחנו רואים אותם כמניפולטיביים או שלילים, אדומינם, שימוש בפנייה לרחמים וכו', בהקשרים מסוימים יכולים להיות מאוד מוצדקים. אז בעצם, אם אני מבין אותך, את בעצם אומרת, כשאתה רוצה נוגדן למניפולציות, זה יותר לדעת לנתח את הרטוריקה, ואז זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, אבל עצם זה שאתה יודע לנתח את טיב הטיעונים, את סוג הפעילויות הרטוריות או את סוג המאמץ הרטורי שמתחחש כאן, נותן לך את האפשרות להחליט בצורה יותר אולי פיקחית מה העמדה שלך כלפי הדברים.
כן, וזה דורש, אני חושבת, גם לשמוע ולהקשיב באמת לאחרים, ובפרט ליריבים פוליטיים. זאת אומרת, ואנחנו חוזרים לסופיסטים, כן? סופיסטים, וניטשה מהלל אותם על זה, מצליחים להבין פרספקטיבות של אחרים. יש להם חיבור שלהם שנקרא דבר והיפוכו, שבו הם מבינים שנגיד במונחים של היום, אם אני מתרגמת את זה, שהמלחמה עכשיו אולי טובה לישראלים מסוימים, אבל גרועה לעזתים, ומלחמה אחרת תהיה גרועה לעזתים וטובה לישראלים. אז הם מבינים שיש פרספקטיבות. ואולי המסקנה של ניטשה ושלהם שונה, כי המסקנה של ניטשה היא, אתה חייב לחיות עם הסתירות האלה, זאת אומרת, תחיה כמה שיותר סתירות, זאת אומרת, הפרספקטיבות האלה יהפכו
כמה שיותר עיניים.
כן, כן, כל הזמן. והמסקנה שלהם היא, אוקיי, אבל בדיון מסוים, בדמוקרטיה, תכיר את הפרספקטיבות האחרות. תהיה פתוח אליהם, זאת אומרת, תהיה אדם משכיל במובן הזה של, תהיה מודע אליהם, ודרך אגב, הם אנשים שהיו זרים באתונה, הם לא היו אתונאים הסופיסטים, והם נדדו, הם היו מורים נודדים, והנדידה הזאת אפשרה להם להכיר פרספקטיבות שונות במקומות שונים שהם נדדו דרכם, קצת כמו אנתרופולוגים. הם הבינו, אוקיי, בתרבות הזאת מקובל ככה, ובתרבות הזאת מקובל ככה. אצלם מקובל שהנערה תלך כך וככה, אצלנו זה לא יעלה על הדעת, ככה הם כותבים, כן? אבל הם מבינים שיש פרספקטיבות שונות, ובדיון דמוקרטי ספציפי, תבחר בעיתוי מסוים, בעיתוי מסוים, את האפשרות הטובה ביותר מבין האפשרויות. זה סוג של אתיקה מצבית. זאת אומרת, במצבים מסוימים אנחנו חייבים לקבל הכרעה, במצבים שבהם אין אמת. כי בחלק מהמקרים אין אמת, כן? ואי אפשר לקיים את האידאל הפלטוני הזה. ברוב המקרים, ברוב הסיטואציות החברתיות, אלא יש הסכמות זמניות, ואפשר להגיע לאיזשהו מין מצב ביניים כזה של הסכמה, שהיא חיונית לפעולה משותפת בעולם.
אני רוצה לסיום שנהנה קצת. מה, אסור לנו ליהנות? מה אנחנו בעונש? כי אני רואה שהבאת את הספרים היפים האלה כאן. הבאת את קיקרו ואת שייקספיר ואריסטופנס ורצון לעוצמה. וזה, אבל אולי מקיקרו, כי אמרת מקודם שהוא מועמד ראוי. אולי תתני לנו ככה טעימה. ככה לסיום, של איזה פיסת רטוריקה שאת אוהבת במיוחד.
אבל רצית ליהנות, אז עכשיו זה קיקרו.
אנחנו לא, למה, קיקרו... אנחנו לא נהנה?
כן, זה קשוח, זה קשוח.
תפילי לי את הפתוס.
זה קשוח, אז אני תוהה, אם אנחנו רוצים באמת ללכת על קטילינה, קשוח, אתה יודע מה, אפילו כמה שורות, שאולי רגע קטע מזה.
תני לנו נקשר, מה אנחנו שומעים?
קטילינה בעצם תכנן איזשהו קשר קשר נגד הסנאט ברומא, ובנאום המאוד מאוד מפורסם הזה, קיקרו מנסה לשכנע את הסנאט, והסיטואציה, הדקורום שאתה רואה, זה קטילינה יושב שם, והסנאט יושב שם, והוא מנסה להוכיח להם שמדובר באיזשהו קשר שקשרו נגד הסנאט כדי להפיל את הרפובליקה למעשה. אז הוא אומר ככה, נורא נורא, שורות מאוד ידועות. עד מתי קטילינה תנצל לרעה את סבלנותנו? עד מתי יהתל בנו השיגעון שלך? הוא פונה אליו באופן ישיר, כן? עד מתי תתרברב בעזות פניך חסרת המעצורים? האם מאומה ממשמר הלילה בפלטיום לא זעזע את לבך? האם משמרות העיר כלל לא ריגשו אותך? האם מאומה מן האימה שאחזה בעם לא עורר אותך? האם מאומה מתמימות הדעים בין כל האזרחים האגונים לא הרעיד כלל את מיתרי לבך? מקום מבוצר ביותר זה שמתכנס בו הסנאט, האם לא נגע כלל ללבך? פניהם ומבטיהם של הסנאטורים, האם לא הסעירו את לבך? האם אינך מבחין כי תוכניותיך נחשפו? כלום אינך רואה שהקשר שרקמת כבר נאחז והשתרש בתודעת כל האנשים האלה? האם באמת סבור אתה שאיש מאיתנו אינו יודע את מה שעשית בלילה האחרון ובלילה שלפניו? היכן היית ואת מי כינסת? ואילו צעדים אתה מתכוון לנקוט? אוי לזמנים. אוי למנהגים. אז בגלל זה אמרתי שלא נהנה, כי זה למשל משהו שמאוד התעורר מחדש אחרי הפלישה לסנאט של תומכי טראמפ לפני שנה, כן. שנתיים, כן? זאת אומרת, איזה מין נאום כזה נגד מי שבתוך קודש הקודשים של הרפובליקה, הסנאט.
אוי לזמנים.
אוי לזמנים, אוי למנהגים, כן.
וואי, זה טוב האוי הזה. כן. חבל שלא אומרים את זה יותר. אוי לזמנים, אוי למה זה.
כן.
זהו, זה יצא קצת מהאופנה, להגיד אוי.
נכון.
אוי לזמנים, אוי
אבל
ליהודים.
אבל זה זמן האוי עכשיו, באמת שווה.
אנחנו מה זה באוי? זה. אנחנו באוי ובוי.
כן.
אבל עדיין כיף לי איתך מאוד, ננה אריאל, תודה רבה לך.
בשמחה, זה כיף.
את שכנעת אותי בהכל, אבל שוב, אני לא יודע אם זה כי את דוברת אמת, או כי כישפת אותי בידע הרטורי המסוכן כל כך שלך, ננה אריאל.
לא, לא, לא. אני לא, אין פה כשפים.
את לא השתמש.
אין פה כשפים, אין פה. אני, אתה יודע מה, אולי את רוצה שנקרא קטע קצרצר מהעננים?
או, בטח.
אם כבר רוצים ליהנות.
יאללה, יאללה, יאללה.
זאת אומרת, אם כבר משהו מצחיק.
בטח.
אז
באמת, והקטע שזה מחזה מצחיק בטירוף.
קוריאה.
קוריאה מצחוק.
יש שם למשל קטעים.
הזוי עד כמה שזה מצחיק עדיין.
שיש שם טיעון גרוע וטיעון טוב. וואלה. כזה, נמצאים באיזה קונפליקט, ואז כל אחד צריך לשכנע אם הוא טיעון גרוע וטיעון טוב. ויש שם בדיחות פלוצים ודברים באמת מדהימים. אז יש לי פה בתרגום זיו הקספי, למרות שיש תרגום יותר חדש של, ארון שבתאי, שממש התפרסם לפני איזה שנתיים. אז במחזה הזה יש איזשהו אבא שנקלע לחובות.
סטרפסיאדס.
בדיוק. ויש לו בן, והוא רוצה שהוא שולח את הבן לאיזשהו, כאן קוראים לזה מכון חשיבה או חשיבתרון, כדי שילמד לשכנע באמצעות הרטוריקה, ולהוציא את האב מהחובות.
הבית מפעל למחשבה, כאילו, של סוקרטס.
יפה, תרגום יפה. נורא נורא מצחיק, וכמובן שיש פה איזושהי פרודיה על הסופיסטים שמלמדים להפוך את הטענה הנפסדת לניצחת, למרות שבאופן מאוד מפתיע ומבלבל, מי ש מלמד בחשיבתרון, הוא סוקרטס. ובזמן אמת, היה בלבול בין הסוקרטס לבין הסופיסטים, ולא תמיד הייתה הבחנה.
וזה, אגב, כשאמרתי שמה שחשוב לו להגן על עצמו, דבר ראשון במשפט מפני המקטרגים הישנים, שהוא אומר, אני לא עוסק בשאלות שמה שיש בשמיים ומתחת לאדמה, זאת אומרת, מה שאנחנו היום מכנים שאלות של מדע, זאת אומרת, הדמות שלו שם חוקרת את העננים, ואומר, זה לא השאלות שאני שואל, והדמות שלו שם בתשלום מלמדת צעירים להיות משכנעים, וגם זה, הוא אומר, זה לא מה שאני עושה, אני אף פעם לא ביקשתי מאף אחד כסף, זה הכל בגלל אותו אריסטופנס, הארץ נהדרת של התונה הקלאסית, וכולם רואים את הדמות בארץ נהדרת, וחושבים שאני סוקרטס, אבל זה בכלל לא סוקרטס.
בדיוק, 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 בדיוק. זאת אומרת, זה באמת מחזה שכאילו קצת משקף את השם הגרוע שהיה גם לסופיסטים וגם לסוקרטס באותו זמן. ואת הדימוי העממי, כן, שלא מבחין ביניהם. אז הוא אומר ככה, זאת אומרת, האבא שואל, מה זה אבי? הבן שואל, מה זה אבי? לאן אתה שולח אותי? ואבא אומר, חשיבתרון לאנשי רוח מלאי חוכמה. גרים שם אנשים הטוענים ומשתדלים לשכנע שהשמיים הם מכסה גחלים לאפייה, אנחנו הפחמים, והוא מכסה אותנו סביב. הם מלמדים, אם משלמים להם איך לנצח בטיעוניך, צודקים או לא צודקים. ומי הם? מי הם האנשים האלה? אז הוא נהיה, לא יודע מה השם בדיוק. הוגה דעות, אנשים מצוינים. אז הבן אומר, איכס המושחתים האלה, מכיר אותם, אתה מדבר לשרלטנים האלה, יחפנים, בני בלי נעל, כמו סוקרטס הזרוק, וכולי. ואז הוא אומר לו, אל תדבר כמו ילד, וכולי, ומה אלמד? מה אלמד שם, הוא אומר? ואז הוא אומר, אומרים שנמצאים אצלם שני הטעונים, הנעלה, מה שזה לא יהיה, והנפסד, ושאחד מהם זה הנפסד, ינצח בדיבוריו גם בהגינו על מעשי עוולה.
איזה יופי. כי הרי הקטע שבאמת הילד הוא בחובות בגלל הסוסים, האימורים של הסוסים.
אבא
הוא... זה לא הילד שעושה את החובות ובגלל זה אבא אומר אני אשלח אותו שילמד להגן על עצמו ואז במשפט הוא ידע לצאת מהחובות?
אני לא זוכרת בעצם עם האבא בחובותו הילד.
אבל מה שכן, זה משהו שלא דיברנו עליו, זה הקטע של ההומור באיזושהי צורה. זאת אומרת, עד כמה שהומור, זאת אומרת, זה שאתה קורא את זה, וזה קורא מצחוק, ויש בדיחות פלוצים וזה, עד כמה שההומור זה כלי לשכנוע.
כן. קיקרו כותב על זה הרבה, יש לו ממש מאות עמודים על הצחוק ועל ההומור, על איך שהצחוק מטלטל את הגוף ומשנה את התודעה, צחוק כמין חומר משנה תודעה, ככה קיקרו כותב על זה, אבל גם הוא אומר בצורה נורא נורא יפה שהצחוק הוא לא מנוגד לטיעון, זאת אומרת שיש דרך ההומור איזושהי דרך, הוא אומר, אם אני לא טועה, למתן את החומרה, ולהפוך, נגיד, ניתנים לעיכול טיעונים, שאחרת לא יהיה אפשר היה...
זה עוזר לך כאילו להתגבר על ההתנגדות באיזושהי צורה, זה משהו ש... אני חושב שצחוק זה צליל של משהו משתחרר, כאילו, בן אדם יותר משוחרר, מה שאמרנו מקודם, על הפתוס, בן אדם שהוא במצב שהוא צוחק, אז יכול להיות שהוא יותר פתוח, יותר גמיש.
כן. ומצד שני, הקשר של צחוק לאינטליגנציה ולמהירות מחשבתית, וכן, גם לטיעון, זאת אומרת, אין, אמרנו שהשילוש הקדוש, לוגוס, אתוס ופתוס, אבל הם שלובים לחלוטין ביחד, ההפרדה ביניהם היא מלאכותית לחלוטין, וטיעונים יכולים להיות קוראים מצחוק ומשכנעים ואין שום סתירה בין הדברים.
ננה אריאל, אני רוצה להודות לך, באמת מקרב לב, שבאת אלינו ובנדיבות וברוח הטובה הזאת שיתפת אותנו בחוכמה שלך, במחקר שלך, במחשבות שלך. היה מרתק, ואני רוצה ממש להודות לך, וגם זכיתי לקרוא לפני השידור את הספר הכי משעמם בעולם, שזה חתיכת פיסת רטוריקה אירונית גאונית שלך, ובכלל תמשיכי ותבוכי, והיה לי ממש ממש כיף ומעניין לדבר איתך, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו בפודקאסט של Think and Read Different, מקווה מאוד שנהייתם בפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה נגיד לכם בינתיים? תהיו מודעים לאופן שבו אנשים מפעילים עם הלוגוס, אתוס, פאטוס, אותנו, בואו נהיה מודעים לדחיקים, ובואו נהיה מודעים לחשיבות שעדיין לחפש את האמת, ובואו נהיה מודעים לזה שאנחנו חיים בסביבה שהיא, אמרנו, אנחנו לא נגיד סופיסטים בקטע רע, אבל בסביבה שיש בה הרבה מניפולציה, ומה אני אגיד לכם? רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.